שלום לכולם. ראשית, שמחה גדולה להיות פה, עוד בימים המיוחדים הללו. אני רוצה לעסוק בתוכן של הימים הללו, שאת ראש השנה כבר עברנו, בכל זאת לדון בו, אחר כך לדון בימי הסליחות ו... בימי עשרת ימי תשובה, ובסוף לסיים ביום הגדול והקדוש, שבעזרת השם בשבת קודש הבא עלינו לטובה, יום הכיפורים. נתחיל מראש השנה, אף על פי שהוא כבר עבר, אבל עדיין אורו מאיר. כתוב בספרים שאם 30 יום קודם החג החג מאיר, למרות שהוא עוד לא היה בעולם, אז 30 יום אחר החג, על וחומר שהוא מאיר, שהוא כבר היה בעולם. אם מה שלא היה בעולם מאיר, מה שהיה בעולם ודאי מאיר. נועה מסתפקת, מהו יום התרועה שנאמר בתורה? שראה בתורה, על עיצומו של ראש השנה, נאמרו שני ביטויים. בפרשת אמור נאמר זיכרון תרועה, ובפרשת פנחס נאמר יום תרועה. השאלה היא, מהי אותה תרועה? מה פירוש תרועה? התקיעה שאנחנו עושים בראש השנה היא לא כתובה בראש השנה. היא נלמדת משופר של יובל, של יום הכיפורים, נתנו של זה בזה ושל זה בזה, אבל עיצומו של היום, כמו שהוא כתוב בתורה, זה יום תרועה. השאלה היא, מה פירוש יום תרועה? אז הגמרא יש לה ספק שבעצם מתפרט לשלושה. אפשרות אחת, זה שתרועה פירושה גינוח גניח, שזה גניחה. ואם זה גניחה, גניחה יש בה איזו עריכות, אדם גונח, מוציא קול ארוך, וזה מה שאנחנו קוראים היום שברים. או אפשרות אחרת, הילוי ליליל, שזה היללה. אם זה היללה, זה קולות קצרים מהירים, מה שאנחנו קוראים היום תרועה. והאמת היא שזה היה... ועודנו באמת ביטוי מצוי. אני גר בשכונה תימנית, כל השכנים בבניין שאני גר בו תימנים. כששכן בקומה מעליי נפטר, לפני הרבה שנים, באנו להלוויה, והגיע הרכב עם המת, הגיעו כמה אנשים והתחילו לילל. ובחז"ל רואים שזה היה מקצוע, גם היו משלמים על זה. היו מקוננות, היה גם כלים, חלילים, ובשביל המת, אפילו בשבת, יש דיונים, לקרוא למקוננות, להביא חלילים. היה איזו צורה, כשאפילו לא בטוח שהיה קשר, בין המקוננות לבין המת או המשפחה, כמו שתזמורת לחתונה, לא בהכרח יש קשר, גם מקוננות לא בהכרח יש קשר. היה להם כישרון לעורר את העם לגאות בבכי, כמו שלתזמורת טובה יש את הכישרון לעורר את העם בשמחה. באפשרות שלישית שהגמרא מסתפקת, זה אולי גם וגם. אולי... גם גינוך הגנח וגם הילול יליל. כי אדם שומע בשורה רעה, אז טבעו שבהתחלה הוא סופג איזה מכה והוא נאנח. אחר כך כשהוא קולט יותר עמוק במה המדובר, הוא נשבר ומתרסק. הגאונים כבר שאלו שאלה מאוד פשוטה לעניין הזה. וכי מישהו פה לא זוכר איך תוקעים בשופר משנה שעברה? איך נולד הספק? איך התגלגל העניין שפתאום באיזה שנה לא יודעים איך תוקעים. זה לא מתקבל על הדעת. תרצו הגאונים, שכל זמן שהיו ישראל מקובצים, והייתה תורה אחת, ונשיא אחד, ואב בית דין אחד, לא היו שום חששות. ודווקא אז אפשר היה לתקוע בכמה אפשרויות. כי יום תרוע לא היה לו באור מדויק. מי שתקע רק שברים, יצא ידי חובה. מי שתקע תרוע, יצא ידי חובה. היו כאלה שתקעו גם שברים וגם תרוע. בטח המחמירים יותר, רצו את שתי הקולות. כי מדאורייתא, לכאורה, בפשט, אם אדם תוקע רק את השרת, תקיעה שברים, תרועה תקיעה, מדאורייתא הוא ודאי יצא. בין אם נגיד שזה רק שברים, בין אם זה רק תרועה, בין אם שזה שברים תרועה. למרות שאצלנו היום, בסדר של תרועה, שברים הם הפסק, בסדר של שברים תרועה הם הפסק, אבל זה לכאורה רק מדי רבנן. מדאורייתא זה לא מעכב. הרי אדם שמע 9 תקיעות כל היום, גם יצא ידי חובה. לכן, יכול להיות ששברים תרועה היה מחבירים שרצו גם כזה וגם כזה, וזה לא היה הפסק, אז יצאו לכולי אלמה. הגאונים לא אומרים את זה, רק אני דן בדבר, אולי כך נכון לומר. ועל כל פנים, זה שלושת האפשרויות. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. בכל מקום, כשחזל לומדים, רוצים ללמוד מה זה מוועה, מביאים פסוקים. אתה רוצה לדעת איזה מושג, אז יש אפילו פסוקים בנביא שמוכיחים לך מה פירושו של המושג. כשאנחנו אומרים יום תרועה, ואתה רוצה להבין מה פירושו של המושג, לכאורה אתה צריך להביא ראיות. ויש למחביר את המילה תרועה בתנ"ך. פעמים רבות מאוד. אז למה לא מביאים ראיה מפסוק? במה מדובר? הפלא הגדול יותר הוא שכל הפסוקים מורים שכל הספק שבגמרא לכאורה אין לו יסוד. אחד מהם אנחנו אומרים בפרק שאנחנו מוסיפים בימים הללו. וזבחה ועולו זבחי תרועה, ומה המשך הפסוק? השירה, וזה אמרה להשם. ולפי זה מה הפשט של תרועה? שירה וזמרה. ודאי לא גניחה ויללה, זה מאיפ פחולי פוח. האם זה הפעם היחידה? הריעו להשם כל הארץ, וסיום הפסוק, פיצחו ורננו וזמרו. מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. תפתחו את כל התנ"ך, קחו קונקורדנציה. הדבר פשוט וברור וחד משמעי. לא תמצאו פעם אחת גניחה, פעם אחת יללה, או פעם אחת משהו שדומה לשני אלה. ולעולם בתורה, בתנ"ך, תמצאו את זה הרבה יותר. יש מקומות שיש ספק, כמו בזמן מלחמה. גם בזמן מלחמה הדעת נוטה יותר שהכוונה היא לביטחון ולמורל ולשמחת הניצוח. וראיה לכך, מהמזמור שאנחנו אומרים, לדוד, השם מורי ואישי, לפני ואזבחה ועולו זבחי תרועה, השירה וזמרה להשם, מה תחילת הפסוק? ואתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה ועולו זבחי תרועה, השירה וזמרה להשם. ואם כן יוצא השירה וזמרה להשם, זה חלק מפסוק שעוסק בניצוח האויבים. אז אם כן, גם הפסוקים שמופיעים, שיש לתקוע, להריע, כשיוצאים למלחמה, בפשטות זה מורל של ניצחון. וגם חז"ל מתארים שכשהאויבים באים, הם משמיעים 4 סוגי קולות. ולמה זה? כדי להרפות את ליבנו, שהם חזקים והם עוצמתיים והם מנצחים. ואחד מהם זה תקיעת שופר. אם כן, תקיעת שופר זה שמחת הניצוח. אבל נגיד שלגבי תרועה של מלחמה יש מקום לספק. כל השאר מכריע. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שכל מיני דור. אני רוצה לבאר את זה על פי משל. היה יהודי אחד שבשביל לחסוך היה תמיד פעם בחודש עובר ברמי לוי, כן, בשער בנימין, עושה קנייה גדולה, קונה את מה שיותר זול, מעמיס את האוטו, מגיע הביתה ומביא אספקה לחודש שלם, חוץ ממה שצריך כל יום, חלב, לחם, אבל הוא היה מביא לחודש שלם. עכשיו, תמיד בימי שלישי הוא היה גומר מוקדם את העבודה. יום שלישי שלפני ראש חודש היה לו קביעות, כל יום שלישי שלפני ראש חודש, הוא מגיע מוקדם, עושה קנייה ענקית, ממלא את כל האוטו, מגיע הביתה מלא מלא שקיות, והילדים כבר היו מחכים, יודעים שהאבא צופר מהחנייה, כולם רוצים בצווחות וצהלות, להביא את כל האוכל הביתה. כל אחד היה אוהב משהו אחר. האבא קנה גם, תלוי כמה הוא הרוויח בעסק באותו חודש, לפעמים היה לה יותר, לפעמים היה לה פחות. וגם היה במבצעים, לפעמים זה במבצע, לפעמים זה במבצע. ילד אחד אוהב קורנפלקס. אז פתאום הוא רואה, האבא הביא הפעם מחבה קורנפלקס, האבא אומר, כן, היה מבצע שלישי חינם, קניתי שש. הילד מבסוט. האח שלו אוהב קטשופ. הוא אומר, אבא, למה לא קניתי? הוא אומר, פתאום העלו את המחירים של הקטשופ, לא יודע מה קרה. אז קניתי מעט, אז הוא יוצא, אבל הכל נשטף, כולם מביאים, שמים בארונות וזה, שמח. ואולי גם בסוף תמיד מקבלים איזה גלידה, איזה טילון כזה על המסיבה שאבא הביא מרמי לוי. טוב, לימים יש משבר. האמא מתנהגת לא בסדר, הילדים אחריה, אבא מגרש את אשתו, זורק את הילדים מהבית. עדיין חייב למזונות. הוא לא מתכחש. פעם בחודש, ביום שלישי, הוא משלם מזונות. אלא שכיוון שהוא כועס עליהם מאוד, אז הוא משלם א', מינימום שבמינימום, שולח להם לחם צר ומים לחץ. ב', הוא לא הולך לראות אותם בעצמו. הוא לוקח שליח, דמות כזאת מגושמת, גסה, מעצבנת, והוא אומר לו, לך אתה תיתן להם, ותתייחס אליהם לא יפה. ואם הם שואלים אותך שאלות, אל תעני להם. אז הוא בא לתת את המספקה לחודש הקרוב. עכשיו, בלעדיה הם מתים. לא יכולים בלי זה. אבל במקום הצהלות עם האבא, מגיע איזה טיפוס כזה, שאתה רק רואה אותו, אתה כבר מרגיש בחילה. ומנסים לדבר איתו, תגיד לאבא, אנחנו בואות, שיגיד לנו במה להשתפר, הוא לא עונה להם כלום, אנחנו מוצאות רק כזה. והילד הקטן תופס לו במכנסיים, ואומר, תגיד לאבא, הוא חוטף מכה, הוא הולך, שום דבר. עוד חודש, עוד חודש, וככה מתנהלים. מצד אחד, הם מקבלים את כל מה שהם חיים עליו בחודש הקרוב, ביום הזה ומהאיש הזה. מצד שני, כשהם זוכרים מה היה, זה נהפך להם יום צהלה וצווחה של שמחה ליום של גניחה ואיללה. נראה לי לומר שראש השנה עבר מהפך. כשהיה הבית בנוי, בוודאי כששרתה שכינה בבית ראשון, הקדוש ברוך הוא מגיע, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה. אז הקדוש ברוך הוא מגיע, מזונותיו של אדם ושל כל העולם ושל כל האומה הישראלית, קצובים מראש השנה ועוד ראש השנה. הקדוש ברוך הוא מגיע בראש השנה לתת שפע. אז כולם בצהלה ורינה. אז מה זה יום תרועה? שירו וזמרו, פצחו ורננו וזמרו. אחר כך, שולחה עמכם. הבנים גלו מעל שולחן אביהם, ומקבלים עונש. מי נותן לנו את השפע? נבוכדנצר? דריווש? נרון קיסר? אצל מי אתה חי? ממי אתה מקבל? הקדוש ברוך הוא נותן לשליח נוראי לתת את השפע. בסוף הכל בא ממנו, אבל מי השליח? במקום כהן בעבודתו ולוי בדוכנו, אז יש לנו, כמו שאמרנו בקינות, בצאתים ממצרים, בצאתים מירושלים. אז זה הפך ליום גניחה ויללה. הראשון שמהפך את הפשט זה אונקלוס הגר, שהוא מתרגם יום תרועה, יום יבבה. אונקלוס הגר היה הבן, האחיין, הבן אחות של מי שהחריב את ביתנו ושרף את רחלנו והגננו לבין האומות. ואז מיד אחרי הגלות, פתאום התרועה הופכת ליבבה. כי יש בה גם משמעות כזאת וגם משמעות כזאת. אלא שכל זמן שיש שכינה בישראל, הצלה ורינה. וכשלא, אז עדיין מרים למלך. עדיין הוא המלך, עדיין הוא המפרנס, עדיין מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. אבל זה הופך. ואולי לכן, אנחנו כאן יכולים להתאים גם את מה שאמרו הגאונים, זה לא רק בגלל שהיה תורה אחת. אלא כשהייתה תורה אחת, גם הייתה צהלה ורינה. עכשיו, פתאום כל התרועה מקבלת פירוש חדש. וכשהיא מקבלת פירוש חדש, אז נאלצים לבחון מה בדיוק הדרך. ואז אנחנו יודעים, גנוח גניח, חילולי עליל. הספק הוא בגלל שגם נעשה כאן שינוי במה היא תרועה. וגם אם אין ראיה לדבר, אבל סימן לדבר, אנחנו מוצאים בספר נחמיה. כשחוזרים ישראל מהגלות, גלות של 70 שנה בבבל, ובראשם עומדים עזרא ונחמיה, מגיע יום ראש השנה, ומה העם עושים בראש השנה? כתוב בנביא, בוכים. יש מקום גדול לומר ש70 שנה הם בכו, כי במקום לקבל שפע על ידי עיני השם אלוקיך הבא, הם כאילו בשפע מנבוכדנצר בדריווש. אז בחרו. הגיע ראש השנה כשחזרו לארץ, אומר להם הנביא, לכו, יאכלו משמנים, ושתו ממתקים, ואל תבכו, ואל תעצבו, כי חדוות היום עם עמכם, כי גדול היום לאדוננו. העם נטו לבכות ולהיות עצובים, כהרגלם במהלך הגלות. מגיעים חזרה לארץ, אומר לנו נחמיה, לא, עכשיו הכל צריך להשתנות. אם כנים דברינו, אז גם היום אנחנו עוברים איזה שינוי במה הוא ראש השנה. ונדמה לי שמי שיש לו קצת יותר פרספקטיבה, שהוא יכול להסתכל על זה במבט יותר רחב, אני עוד זכיתי לראות את רב אברום בראש השנה. אתם יודעים שרב אברום שפירא זצ"ל, כשהיו שרים, היה נכנס כהן, היו שרים באמת מה נהדר, היה כהן גדול. אז הוא היה מתחנן לחבר'ה שלא ישירו את זה. הוא אומר, למה? הוא אומר, כשאני בימים נוראים, אימת הדין זה הימים. אבל עכשיו שלא ימים נוראים ואתם מזכירים לי את זה, אני כל הגוף שלי מתחלחל. אז הוא התחנן שלא ישירו בפניו את זה. כי זה מזכיר לו את אימת הדין. אתם מוזמנים היום לישיבת מרכז הרב, לראות האם זו האווירה, האם נשארה אותה אימת הדין כמו אז. נדמה לי שמשהו עובר עלינו, כי באמת ככל שאנחנו יושב יותר משתרשים בארץ, ככל שתורת ארץ ישראל הולכת וצומחת יותר, אז גם הפסוק, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם עוזכם, זה פירוש יותר הולם למהו יום תרועה. אם כי עדיין הבית חרוב, ועדיין אין לנו כהן בעבודתו ולוי בדוכנו. אנחנו באמצע תהליך. בנקודת מבט הזאת אני רוצה גם להסתכל על הימים האלה, ימי הסליחות. עיקר ימי הסליחות הם עשרת ימי תשובה. לא בכל העדות, אבל ברוב עדות ישראל. ואני רוצה לדון מה עם הסליחות. ולשאול שאלה חדה. שתי אפשרויות מה זה סליחות. אחד זה שאנחנו עומדים ושופכים ליבנו לפני השם יתברך, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, מבקשים מחילה וסליחה, ולכן הוא סולח. לכן הוא מתאר, הוא מזכך אותנו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שקורה פה בתהליך בדיוק הפוך. שבגלל שהוא סולח, לכן אנחנו מבקשים סליחה. שהפשט, נדמה לי, שמונח אצל כולנו, זה הדרך הראשונה, לא השנייה. אבל כשנבחן את הדבר, נראה שהאמת היא כנראה הדרך השנייה ולא הראשונה. שוב, הדרך הראשונה זה שבגלל שאנחנו מבקשים סליחה, לכן הוא סולח. הדרך השנייה זה שבגלל שהוא סולח, אנחנו מבקשים סליחה. קודם כל, רמב"ם מלכות תשובה. הרמב"ם אומר שאף על פי שתשובה תמיד מועילה, אבל יש 10 ימים שהיא מועילה ביותר. אלה 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. והרמב"ם מביא פסוק. מישהו זוכר את הפסוק שהרמב"ם מביא? הפטרה שקראנו שלשום. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. עכשיו, אם נדון בפסוק הזה את השאלה ששאלנו, האם בגלל שאנחנו דורשים הוא נמצא, בגלל שאנחנו קוראים הוא קרוב, או בגלל שהוא נמצא אנחנו דורשים, בגלל שהוא קרוב אנחנו קוראים? מה פשט הפסוק? ודאי כאפשרות השנייה. דרשו את השם, דרשו השם, למה? בהימצאו. כיוון שהוא עכשיו נמצא, אז לך תדרוש אותו. אם תדרוש אותו כשהוא לא נמצא, התועלת שבזה תהיה הרבה יותר נמוכה. קראו, הוא ביותו קרוב. הוא קרוב, הוא נמצא. ולכן דרשו. זה התוכן של עשרת ימי תשובה. האמת היא, זה לא רק עשרת ימי תשובה. כל 40 יום הללו, שמתחילים מראש חודש אלול, ואחינו הספרדים אומרים כבר סליחות, אנחנו אמרנו לדוד השם, תקענו בשופר, ימי הרחמים והסליחות. כל 40 יום הללו, על מה הם באים? הם באים מפני שמשה רבנו עלה להר 3 פעמים. פעם ראשונה הוא עלה בו' בסיוון, ירד, י"ז בתמוז. זה היה ימים של צדיקים גמורים, הכל טוב. י"ז בתמוז, חטא העגל, נשתברו הלוחות. אז הוא עולה עוד פעם 40 יום ו-40 לילה, מי"ח בתמוז, אם כי מחלוקת בחז"ל, אבל הדעה היותר פשוטה, י"ח בתמוז, יורד, מתי? ערב ראש חודש אלול. וכל הימים האלה, עליהם אומר הכתוב, ואתנפל לפני השם, ואתפלל לפני השם, משה רבנו מתנפל ומתפלל. למה הוא יורד בערב ראש חודש אלול? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. וה-40 יום האחרונים כתוב עליהם בתורה, כימים הראשונים. אומרים חז"ל, מה ראשונים ברצון? אף אחרונים ברצון. 40 יום הראשונים היו ברצון, כי לא חטאו. 40 יום השניים היו בכעס, כי חטאו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא התפייס, 40 יום האחרונים כבר היו שוב ברצון. אז מתי צריך להגיד סליחות לפי זה? באמצעי? והתנפל והתפלל? אז אומרים קינות. מי"ז בתמוז עד 9 באב אומרים קינות. וכשנכנס אב ומעטים בשמחה, עד מתי? אמנם נחלקו הפוסקים, אבל לענייננו, חלק גדול מן הפוסקים אומר שעד ערב ראש חודש אלול. וזה הכל המשך אחד של אבלות. זה 40 יום בעצם. מי"ז בתמוז עד ערב ראש חודש אלול, שממעטים בשמחה. אם כי רבים מהפוסקים אומרים שכבר ביוד, בוודאי בתתוו, באב, שלא היו ימים טובים, כבר פסקה לה האבלות. אבל יש גם דעות שזה עד ערב ראש חודש אלול. אבל 40 יום האחרונים, שהם כימים הראשונים, אז מה פתאום להגיד סליחות? נראה לי שסוד הדבר הוא, וזה תוכן הסליחות שלנו. ואולי, באמת, נדבר רגע על הסליחות עצמם. מה החלק הכי חשוב בסליחות? י"ג מידות הרחמים. עכשיו תארו לכם מה יעשה. באמצע שאתם אומרים סליחות, אתם אומרים בלילה או בבוקר? בבוקר. אתם אומרים סליחות בבוקר, באשמורת הבוקר, באמצע הסליחות פתאום דופקים על הבימה, פאץ' גדול, לא יודע פה מי אגבי, אתם מסתכלים על הבימה ורואים יהודי, זקן לבן ארוך, יראה איש אלוקים, וראש הישיבה, הרב טרופ, אומר, דעו לכם, זה אליהו הנביא זכור לטוב. כולם נרדים, אליהו הנביא זכור לטוב, בא לבית מדרשאים. ומה הוא אומר? הוא אומר שיש לו בשורה, הוא שמע מאחורי הפרגוד. מה הוא שמע מאחורי הפרגוד? שקדוש ברוך הוא סלח. הוא עזב את כיסא הדין, התיישב על כיסא רחמים, סלח לכל החטאים, אחרי זה הביאו אבונות, שזה מזיד, והוא סלח גם כן, מרוב חסד גמור. אחרי זה הביאו את המורדים, את יאיר לפיד, את כל אלה שהם אנטי תורה, שרוצים לעקור תורה. והוא סלח גם להם, הכל התנקה. זה מה שהוא שמע אחרי הפרגוד. מה הייתם עושים במצב כזה, אם זה מה שהיה? נדמה לי ששמחת תורה היה נראה כמו תשעה באב לעומת הריקודים שעשיתם. אלא מה, שזה מה שאנחנו אומרים בסליחות. ובמקום לשמוח, כולם בוכים וצועקים. מה אומרים? כל מלך יושב, זה תפילה? כשאתה אומר את המשפט, כל מלך יושב על כיסא רחמים, זה תפילה? זה בקשה, מה זה? זה בשורה, זה מציאות. זה סיפור עובדה. אז הוא יושב על כיסא רחמים, איך הוא מתנהג? לא נעים להגיד, אבל בחסידות. יש נחלוקת לדבר, בסדר, לא יודע, בגרסאות שלנו הוא מתנהג בחסידות. מה הוא עושה? מוכל לבנות עמו. אני למדתי בשביל תורת מרכז הרב, זכיתי קצת לטעום מה זה הקדושה של כלל ישראל, קדושה של האומה הישראלית, המוכל לבנות עמו, זה פשיטה, מה החידוש הגדול? שעם ישראל כל כך טהור, פלא שהוא לא מחה להם עד עכשיו. אבל אני אשיגץ עם כל הפקע לשני מה יהיה איתי. אבל אחר כך מיד כתוב, מרבה מכילה לחטאים, וסליחה לפשעים, גם עליהם מדברים. עכשיו, במקום לבכות, מה הייתי צריך לעשות? לשמוח. זה גם י"ג מידות. כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, נוצר חסד לאלפים. אתם יודעים מה זה נוצר חסד לאלפים? שאלפים של דורות, הקדוש ברוך הוא שומר חסדים. כמה הדורות אנחנו מאברהם אבינו? 150 בערך. יש עוד הרבה זמן. סך הכל 3,000 שנה. אברהם אבינו נולד ב-1948. לבריאת העולם, כמעט 2,000. 3,700 שנה. אנחנו 5,700. יש לנו עוד הרבה מאוד דורות. אז הזכויות של אברהם אבינו, יש לי. זכויות של יצחק אבינו, יש לי. עוקד ואני אקד. זכויות של יעקב אבינו. תושבחן דאבאתה, גם יש לי. יש לי של לוי, אמרם. אני כהן, אני יודע, אהרון. יש לנו שושלת עד עזרא הסופר. יישר כוח, תודה רבה. אז גם עזרא הסופר, אני מצאצאיו של עזרא הסופר. אז יש לי גם את זכויותיו של עזרא הסופר, שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו. נוצר חסד לאלפים, זה מה שאני אומר, ומתחיל לבכות. איך זה יכול להיות? נראה לי שהפשט הוא, תראו לכם ילד, אני אספר לכם סיפור, תחשבו אם יכול להיות מעשה כזה. ילד בן 4, הוא מרביץ לאח הקטן שלו, משתולל, שובר, חסר רסן. והאימא מנסה לזה וזה, לא עוזר כלום, פעם אחר פעם. בסוף הוא חוטף שני פליקים, גם מעמידים אותו במקום, ואומרים לו, מה? אז הוא... הוא אומר, בסדר, אני בסדר, וכאילו... מציית. הוא שומר על פנים חתומות ומציית. ואימא שלי אומרת, אבל אני אמרתי לך עוד פעם ועוד פעם. בסדר, אימא, אז עכשיו אני בסדר, בסדר. מה את רוצה? בסדר. מכירים את התנועות האלה? תודה רבה. יישר כוח. ואחר כך הוא קצת מתרכך, הוא... אז האמא רואה שהיא הגיעה למקסימום שאפשר להפיק, אז היא מקרבת אותו, מלטפת אותו, בסך הכל ילד קטנצ'יק. מלטפת אותו, נותנת לו נשיקה, ופתאום הילד פורץ בבכי. ומתחיל לספר שאני כל כך רוצה להיות טוב, וזה... לא יודע למה, זה משתלט עליי, זה לא נותן לי לחיות, זה לא נותן לי מנוח. ודווקא אחרי שהאימא סלחה לו, הוא פתאום מתפרץ בבכי. יכול להיות מייסע כזה או לא? יכול להיות. למה? כי כל זמן שהאימא האשימה אותו, הוא היה חייב להיות חזק. כי האימא נגדו, אם גם הוא יגיד שאני לא בסדר, אז מה יישאר לו? מי יעמיד אותו על הרגליים? הוא מרגיש אבוד. הוא חייב להיות חזק, כי האמא בעצם משדרת לו שאתה לא בסדר, אתה חסר ערך. אתה אשם, אתה בוגד. שם הוא בקד. אבל, ברגע שהאמא מקרבת אותו ומנטפת אותו, הוא יודע שהוא אשם ובוגד. ועכשיו האמא שומרת עליו. היא מחזקת אותו. וכשהיא מחזקת אותו, אז הוא יכול לספר את האמת שלו. לכן דווקא כשהקדוש ברוך הוא אומר שאני מרחם ואני חונן ויושב בכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מרבה מכילה לחטאים וסליחה פושעים, אז פתאום אנחנו מתמוטטים ואומרים לו, אנחנו אשמים, אנחנו הבוגדים. ולכן גם דווקא אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים והוא סלח, בגלל שהוא סלח, לכן אנחנו מבקשים סליחות. והראיה, אנחנו קוראים לזה חודש הרחמים והסליחות. רחמים זה ודאי לא מה שאנחנו עושים, אלא מה שהוא עושה. ולפי זה גם סליחות זה מה שהוא עושה. הוא סולח. הוא בהימצאו. הוא ביותו קרוב. ולכן דרשו. ולכן קראו. מפני שהוא סולח, מפני שהוא קרוב, לכן אנחנו מבקשים סליחה. אז זה משהו אחר לגמרי. זה לא קינות שיש מרחק, זה שהוא כבר קרוב. מכאן אני רוצה לבוא ליום הגדול והנורא, יום הכיפורים. יום הכיפורים מוזכר, יש לי דפים אפילו באוטו, אבל שכחתי, נגיד בעל פה, אין הזמן גרמה, ואתם גם... יכולים אחר כך לחפש. ותמצאו שבתורה יום הכיפורים מוזכר 3 פעמים. פעם אחת, אני מתחיל מהסוף להתחלה בכוונה, בפרשת פנחס. בפרשת פנחס, בקורבנות, כתוב על יום הכיפורים רק דבר אחד. חוץ מהקורבנות שצריך להביא, מהו עיצומו של יום, והניתם את נפשותיכם. בפרשת אמור כתוב למה והניתם את נפשותיכם. גם כתוב והניתם את נפשותיכם. אבל כתוב למה. למה? כי יום הכיפורים הוא. כשאנחנו אומרים והניתם את נפשותיכם כי יום הכיפורים הוא, בעצם בעצם אמרנו שמה הסיבה ומה התוצאה? לא בגלל שאנחנו מענים את הנפש ומחפר, אלא בגלל שהוא מחפר, אנחנו מענים את הנפש. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא סולח ומחפר, אז אנחנו כבר לא כל כך שייכים לענייני העולם הזה, ואנחנו מתרוממים להיות כמלאכים, כמו שחז"ל אומרים. מה מלאכים? אין להם לא אכילה ולא שתייה. אף ישראל, ביום הכיפורים אין להם לא אכילה ולא שתייה. מה המלאכים עומדים יחפי רגליים? אף ישראל ביום הכיפורים עומדים יחפי רגליים. אנחנו כמו מלאכים. למה? מפני שהוא מחפר, אז אנחנו נעשים תאורים. כשאנחנו נעשים תאורים, ממילא אין לנו שייכות לאכילה ושתייה ונבילת הסנדן וכל שאר העניינים של הגשמיות. והתורה אומרת לפירוש, וניתם את נפשותכם כל מלאכה לא תעשו, כי יום הכיפורים. יום הכיפורים זה הסיבה, וניתם את נפשותכם זה הנגזרת. זה פרשת אמור. אבל העיקר בכלל נמשך, איפה הפרשה המרכזית של יום הכיפורים בתורה? אחרי מות. אחרי מות גם כתוב, וניתם את נפשותכם כי יום הכיפורים הוא. וזה כתוב בסיום הפרשייה. בתחילת הפרשה כתוב משהו אחר. מה כתוב? אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני השם וימותו. היו שני בנים לאהרון הכהן, התקרבו להשם, נכנסו לפני ולפנים לכתיר כתורת ומתו. אז מה עכשיו לומדים? וזאת יבוא אהרון אל הקודש. ולא ימות, כי בענן נראה על הכפורת. איך הולכים פנימה לקודש הקודשים בלי למות? זה הסיפור. ומהו יום הכיפורים? זה היום של הקרבה. לפני ולפנים, בקרבתם לפני השם. זה מה שכתוב. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם, ואז שלושת המילים שעיקר הרטט של עיצומו של יום נמצא בהם. לפני השם תתארו. למה במילים האלה? מה יש במילים האלה? שכשכהן גדול אומר אותם, אומר שם של 72 אותיות, שם המפורש. והכהנים והעם עומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם הגדול והנכבד יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותארה, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם. למה? על איזה שם זה? כשהוא היה אומר את המילים לפני השם, ואף הוא היה מסיים את כנגד המברכים ואומר להם, תתארו, שזה סיום הפסוק. אז השם הוויה הזה, שלפני השם תתארו, זה היה מפיל את כולם. היו קוראים ומשתחווים. ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה יש בשם הזה? שזה לפני השם. שכשיש קרבתם לפני השם, בגלל זה תתארו. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. על לפני ולפנים, זה עיצומו של יום. ומפני שיש לפני ולפנים, יש כפרה. ומפני שיש כפרה, יש תענית. יש פרשה שהיא רק מזכירה את התענית. כי זה כבר נהפך לדבר בפני עצמו. יש פרשה שאומרת, זה יום הכיפורים ולכן תענית. ועיקר זה שיש קרבתם לפני השם, וזאת יבוא אלינו קודש, ולכן יום הכיפורים, ולכן תענית. הדבר דומה קצת למה שכתוב אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק כתוב שפרעה קורא לו בגלל שצריך לפתור את החלומות, אז כתוב אצלו, ויחלף סמלותיו. ויגלח ויחלף סמלותיו. האם בגלל שהוא גילח והחליף את השמלות הוא יכל לבוא לפני המלך? שלגלח ולהחליף את השמלות זה כמו להתאר, להתכפר, לחבס. האם בגלל שהוא גילח וחיבס סמלותיו לכן הוא בא לפני המלך? לא. בגלל שהוא בא לפני המלך אז ויגלח ויחבס ויחלף סמלותיו. דרך אגב, מי שילם על הספר, אם מותר לשאול? ודאי שליוסף הצדיק אין כסף לשם על הספר. לכן הוא לא הסתפר עד עכשיו, הוא בבית כלא. ודאי זה הספר של המלך. מפני שהכפרה, הגילוח והחלפת השמלות, שזה תהליך היה זיקוך והתיאור, שעובר יוסף הצדיק, הוא בא בגלל הקרבה אל המלך. הוא ממלא את זה לחשבון המלך. זה מאוד מסביר את דעת רבי, שאומר שעיצומו של יום מכפר אפילו למי שלא שב. זה בכלל לא תלוי בתשובה. גם מי שאומר שזה תלוי בתשובה, זה רק אם אתה רוצה להיות שם. והרמב״ם באמת פוסק, וככה הרמ"א מביא בשולחן ערוך, וזה לשון ביניים. כלומר שמי שלא מבעט בכפרתו של היום, מתכפר לו. לא תשובה על החטאים. התשובה במובן הזה שאתה לא מבעט בעיצומו של יום. אמר לי, אתה מאמין שבאמת אתה מתקרב למלך? רבי אומר, אפילו זה לא צריך. ואנחנו פוסקים שלפחות להאמין ביום הכיפורים אתה צריך. אז אם כן, העיקר זה הקרבה. שאנחנו זוכים לבוא לפני המלך. הרי כהן גדול לא בא בשם עצמו. כמו שאומרים לו, שאתה שלוחנו ושלוח בית דין. אתה שליח של כל עם ישראל. בעצם, הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, זה כמו הקלה, כנסת ישראל. דרך אגב, הוא נכנס בבגדים שמי הולכת בהם? באיזה צבע הולכת קלה לחופה? בידי לבן. באיזה צבע כהן גדול נכנס לפני ולפנים? בידי לבן. והחתם, הביאני המלך עד הרב. הוא בא אצל המלך. וכיוון שהוא בא אצל המלך, אז צריך לחפר. וזה מה שאומרת התורה. וזאת יעבור רעיון על קודש, בפר ובנקר, הוא אומר, תחפר. כי אתה בא לפני המלך. הכפרה היא התוצאה, היא בעצמה נגזרת. מה הסיבה המרכזית? שאתה קרוב אל המלך. ולכן, יש כפרה. אז כמו שאמרנו על ראש השנה, למה הזכרנו את הקורנפלקס ואת הקטשופ? כי כיוון שיש דין, גם בימים כתיקונם, שיש שפע, ואבא בא וכל צהלה ורינה, מה, לא מתו בבית ראשון? יש ספרי חיים, ספרי מתים, יש חשבון, יש דין. אבל הדין אז היה הגבלה טבעית של השפע. הראיה, אנחנו נמצאים 30 יום קודם החג, חג הסוכות. חג הסוכות זה גם יום דין, נכון? על מה נידונים? על המים. לכן אומרים הושענות. אז אם נידונים על, על, על המים, אז זכרו ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. אתם, אם זה יום דין, איך אומרים הלל? היום הכי שמח בשנה מדאורייתא ודאי מהו? חג הסוכות. וזה יום דין. זה לא סותר. אתה שמח על זה שיש שפע, ויש לו גם גבולות לשפע. ככה אתה שמח על זה שאנחנו זוכים להתקרב אל המלך, וצריך גם להחליף סימלות. וההחלפה הזאת גם לפעמים אומרת, פלויני יחיה, פלויני ימות. כן, יש תהליך הטהרה, יש לו גם איזה כאב שמתלווה אליו. אבל מה הסיפור האמיתי? שהולכים אל המלך לפני ולפנים. הביאני המלך עד הרב. הקלה נכנסת אצל החתן. לכן אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב יום הכיפורים, שביום בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. טוב, מה זה הדבר הזה? מילא ט"ו באב, אני לא יודע מה זה היום הזה. אבל ביום הכיפורים, בנות ישראל, מה הן עושות? יוצאות וחולות בכרמים, וכל הבחורים עומדים ומסתכלים, אומרים, זה לא זאת, זה לא זאת. מה זה הדבר הזה? מילא פריצות כזאת בט"ו באב, לא יודע על מה נסביר. דרך אגב, הגמרא שואלת הפוך. מילא יום הכיפורים, בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, אבל ט"ו באב, מה פתאום? אבל השאלה הפשוטה היא הפוכה. לא יודע מה זה ט"ו באב, אבל יום הכיפורים? כתוב בחז"ל, אם כי המדרש הזה לא לפנינו, אבל האלשך מביא אותו, והראשית חוכמה מביא אותו, בשם חז"ל, כנראה מדרש היה להם ועבד לנו. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? שכנתי בתוכו. אלא, כשיש לב פועם חי, זה לא שרק הלב מרוויח מזה. אם הלב הוא בריא, כל האיברים מרוויחים. כשהלב לא פועם טוב, אז הרגליים, הקצוות של הרגליים, הן הראשונות שלא מקבלות מספיק חיות. אבל אם הלב הוא בריא, כל האיברים מרוויחים. לכן, ועשו לי מקדש, זה כשהלב בריא. אז איפה השכינה נמצאת? בכל האומה כולה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כל אחד יש לו משכן. בלבבי משכן אבנה. אבל הפסוק בעצמו אומר, משכנותיך ישראל. כל אחד ואחד, הבית שלו זה השכינה. ועשו לי מקדש כדי שאני אשכון בכל, לא רק בבית המקדש. זה לא שיש לנו מקום אחד שבו תשרה שכינה. יש לנו מקום אחד שבגינו, בכל האומה שורה שכינה. איש תחת גפנו, ואיש תחת עינתו שורה עליו שכינה, מפני שיש מקדש. מה עיקר המקדש? מה היום המרכזי של המקדש? יום הכיפורים, לפני ולפנים, שמגיעים האיש הקדוש, ביום הקדוש, במקום הקדוש. כי עיקר כל המקדש זה בית קודשי הקודשים, ולא נכנסים אליו, אלא פעם אחת בשנה. אז עשו לי מקדש. יש השראת שכינה בבית קודשי הקודשים. הדוד והראיה. הראיה נכנסת לפני דודה, זה כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כמו קלה אל החתן, הביאני המלך הדרב. אבל מה זה ושכנתי בתוכם? שהקשר של חתן וקלה מתחדש אז בכל עם ישראל. מה זה היה שבנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים? שכל אחד יתעורר בו העניין הזה של הקשר שבין חתן וקלה. למה? כי הקשר שבין החתן והקלה הוא מה שמתעורר ביום הגדול והקדוש הזה. בין החתן קודש הבריחו לבין הקלה כנסת ישראל. כל הבנות שהיו חוללות בכרמים היו לבושות כמו מי? כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הוא הקלה, הם הקלה. וכל אחד היה נמשך עליו רוח הקודש, מבית קודשי הקודשים, לדעת מי היא השכינה שבביתו. כתוב בגמרא, אחד המוראים, אני לא זוכר מי, שכשאימו הייתה נכנסת, הוא היה קם ואומר שהוא קם מפני השכינה. כל אישה בישראל היא כמו שכינה. אז איך, וכתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שכינה ביניהם. אז ביום הכיפורים מתעורר הכוח של לוויאני המלך הדרב, של הדוד והראיה. כל הימים שקודם אנחנו אומרים אני לדודי ודודי לי. לא היו ימים טובים כישראל כיום הכיפורים. אז זה הדוד והראיה מתעוררים, וממילא מתעורר הכוח של הדוד והראיה בכל ישראל. וכל אחד היה רואה. איזה בת זוג מתאימה כדי שעל ידה הוא יהיה מכון להשראת השכינה. שבשכנתי בתוכם יהיה על ידה. לכן היו חולות בכרמים דווקא ביום הכיפורים. והגמרא אומרת, בסדר, זה יום הכיפורים, אבל ט"ו באב, הרי לא נכנס כהן גדול לפני ולפנים, אז מה זה ט"ו באב? לא מתרצת, מה זה מה שמתרצת? אבל יום הכיפורים פשיט על הגמרא. יום חתונתו, זה מתן תורה. יום חתונתו זה מתן תורה, לא כתוב על ו' בסיוון. כתוב על מתי? על יום הכיפורים. זה יום חתונתו. אז אם כן, עיקרו של יום הכיפורים זה יום חתונתו. ולכן יש טהרה, כמו ויגלח ויחלף שמלותיו. ולכן, כיוון שיש לנו טהרה, אין לנו כבר שייכות לענייני העולם הזה, אנחנו כמו מלאכים בשמיים. אז יוצא כאן עוד יותר עמוק מאשר בסליחות. לא רק מפני שהוא סולח, אנחנו מבקשים סליחה. אלא מפני שהביאני המלך הדרב, לכן הוא סולח. ומפני שהוא סולח, אנחנו מבקשים סליחה ומתענים. זה סוד הימים האלה. זה יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביאנו המלך הדרב. וממילא כל התרועה יהפך לנו מיבבה וגניחה ויללה לחירות, כמו ביום הכיפורים, שאנחנו יוצאים לחירות. וכשנזכה לראות כהן, מה נהדר יהיה אז כהן גדול, הביאני המלך הדרב, ממילא הכל יתכפר, ממילא גם אנחנו נהיה שייכים אל המלך הרבה יותר ולא אל העולם הזה. וגם התענית תבוא באופן שקשור לכניסה שלנו לפני ולפנים. אני רצינו שאת כל זה נזכה לראות בעינינו עוד השבוע, ביום הכיפורים הזה, שכהן גדול בראשנו ייכנס בבגדי לבן לפני ולפנים. שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה.